ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו פעם קודם התחלנו לדבר על הכוחות, על הכוחות שיש באדם, ואמרנו שכדי שאדם יוכל לתקן את עצמו, כדי שאדם יוכל לעבוד את השם ויוכל לגדול במידות ולגדול ביראה ולהתקרב אל השם, אז קודם כל אנחנו צריכים להכיר בכוחות הנפש של האדם. זה מה שהרמב"ם רוצה בפרק הראשון, זה להכיר את כוחות הנפש. דיברנו פעם קודמת על החלק הזן, שהחלק הזן זה בעצם כל המערכת הגופנית של האדם, מערכת העיכול, דיברנו על מערכת העיכול, על הקיבה, על זכיית הפסולת, זכיית הליכות שיש. הדבר השני זה החלק המרגיש, זה בעצם חמשת החושים של האדם. זה לא מה שאנחנו מגדירים את זה בתור מרגיש, אבל ככה הרמב"ם מגדיר את זה בתור מרגיש. זה בעצם זה שאדם נוגע והוא יודע אם זה קר, חם, יודע כל מיני דברים. דבר נוסף זה החלק המתעורר. החלק המתעורר, שם אנחנו נמצאים. הבאתי חלק מקטע ממורה נבוכים, אבל נראה אם אנחנו
לא מדמה.
נגיע לזה. אנחנו דיברנו על החלק הזן, החלק המרגיש, והחלק המדמה. כשאותו חלק המדמה, זה אותו אחד, זה כוח הדמיון. כשאנחנו בוויכוח, הרמב"ם, בוויכוח עם קאט, שהוא קורא לזה או מתקלמים, או קאט המדברים, שהם בעצם קאט, שבעצם העלו את הדמיון על נס. אתם האמינו יותר בדמיון. מה שאדם מדמיין זה אפשרי. הרמב״ם במורה נבוכים מתווכח איתם. הוא בעצם לוקח 12 הקדמות, 12 נקודות שעליהם מתבססים אותו קאט, ומונה אותם, והוא מתווכח איתם. באופן פשוט, מי שהולך עם הרמב״ם, אנחנו כולנו רוצים ללכת עם הרמב״ם. הרמב״ם זה נותן יציבות, זה השכל. ככל שהשכל יהיה יותר ברור, כדי שאדם ידע יותר מה הוא צריך לעשות ואיך לעשות, מילא הוא יכול לעבוד על התיקון של כל מה שהוא צריך, והידי זה יתקדם. אולי זה מה שאומר את המשנה מסכת אבות, שלא אמר את חסיד, אין בו ירחת ולא אמר את חסיד, שבעצם כדי להגיע לאותו מידת חסידות שהיא גדולה מכולן, אדם קודם כל צריך להשתלם מבחינה שכלית, מבחינת חוכמה. אז זה גם חוכמת התורה, ומי שהולך לפי הרמב״ם, ודאי זה גם חוכמות החיצוניות. חוכמות חיצוניות, אנחנו לא מדברים פה על דברים שהם מחוץ למסגרת, אלא דברים שהם בתוך המסגרת. יפליפותו, נכון, של יפת, בעלי שם, יפת אלוהים ליפת, וישכון בעלי שם, שבעצם יפת זה אותו תרבות יוון, שהיא הבסיס לכל מה שאנחנו רואים היום. וגם כל הפילוסופיה, גם כנלקחה מחוכמת הגויים. והרמב״ם הולך איתה, זאת אומרת, זה בתוך המסגרת, כל עוד אדם עוסק בשכל, הוא יגיע לתובנות הנכונות.
מה שאומרים, חוכמה
בגויים טעמים. אבל תורה בגויים לא טעמים, זה דבר מאוד נכון, למה? כי חוכמה אתה יכול, השכל שלנו, כפי שאנחנו נברר את זה עוד מעט, השכל שלנו זה דבר יציב. זה דבר שיכול לנתח דברים. הדמיון לא יכול לנתח דברים. הדמיון יכול להסתכל על המציאות. ויכול לקחת את הדברים במציאות ולנפח אותם ולפתח אותם, ואולי להרחיב אותם. מה שקראנו לזה פעם קודמת, הפנטזיה, שבו אדם פנטז כל מיני דברים, והוא לא חי ביציבות. אבל אותו כוח שכלי שאנחנו נראה בהמשך, זה כוח שהוא יציב, הוא מברר דברים, הוא מנתח דברים, ואיתו זה עיקר הדברים שאנחנו צריכים לעשות. עולם הישיבה נועד כדי לא לשפר את השכל. זה אנחנו כבר בררנו שזה לא הנקודה של הישיבה. הנקודה של הישיבה זה היכולת של האדם, היכולות של האדם להגיע לקברת אלוקים. הרמב״ם קורא לזה פרק שביעי, הנבואה, נשיאת ישרים, הכוזרי, זה עובד האלוה, וכן זה מופיע בהרבה מאוד דברים. זאת תפקידה של עולם הישיבה ועולם התורה בכלל, להגיע לקברת אלוקים. אבל אומר הרמב״ם, הדבר המרכזי שאיתו אנחנו משתמשים, זה הכוח השכלי של האדם. אנחנו לא מספיק הכוח השכלי, הכוח השכלי הוא נשען על גבי דברים מסוימים. חלק הזן, שהרמב״ם לא רצה לדבר על זה בשמונה פרקים, הרמב״ם חותר יותר לכיוון של תיקון המידות, בסדר? וזה פרק הרבי, שזה דרך האמצע, על ידי הכוח השכלי שאדם מברר לעצמו את הדברים. אנחנו צריכים לברר אז מה זה כוח המדמה בשאר הדברים. הזן המרגיש והחלק המדמה, דיברנו פעם קודמת על החלק המדמה, זה היכולת של אדם לקח את הדברים שהוא רואה בעיניים שלו, או שהוא מרגיש, וליצור מהם משהו נוסף. מה למשל, למשל אדם שפעם הכניס את האצבע שלו לתוך האש, אז הוא יודע שפעם הבאה כשהוא יראה אש, הוא יודע לא להגיע לזה. אבל כוח המדמה זה גם כן קשור במורה נבוכים, לא יודע אם נספיק לראות את זה, אבל במורה נבוכים הוא אומר למשל, בעלי חיים גם כן יש להם את כוח הדמה, איך אנחנו יודעים? מי שעיקה פעם כלב, אז בפעם השנייה הכלב, על פי מחקרים יודעים שהכלב הזה יפחד מלעשות את זה. זה לא אומר שהוא חושב ומנתח את זה באותן דברים, נקרא לזה נגיד אינסטינקטים, הוא עושה את זה מבחינה, כי ככה זה הצד הבינתי שלו, אבל יש לו את כוח המדמה שנותן לו את האפשרות הזאת שפעם הבאה הוא לא ייגע בזה. הלאה, החלק השלישי, וכאן הגענו פעם קודמת, זה החלק המתעורר. שהחלק המתעורר הוא הכוח השבוי שתוקק האדם לדבר מה הוא ימסור. אחרי שהוא עבר את כל התהליך הזה, אדם אכל, שתה, התבונן, ראה את המציאות. החלק המתעורר אומר, רק רגע, יש פה איזה משהו מתוק, עכשיו מה המצב הנפשי שלך כלפי הדבר הזה? אתה רוצה את הדבר הזה? זה נקרא החלק המתעורר, ומזה הכוח יבואו פעולות הבקשה והבריחה. האם הוא ירצה את זה, או שהוא לא ירצה את זה? החלק הזה, החלק המתעורר, שנשען כמובן על כל מה שלמדנו עכשיו, הוא נשען על המציאות, האם זה הוא נותן את המסקנה לגוף, לאדם, מה לעשות עם כל האידיעות שהוא צבר. זה הבקשה והבחירה, בחירת דבר מה הוא התפחות ממנו, והכעס וההתרצות, והפחד והעוז, והאכזריות והרחמנות, והאהבה והשנאה. אנחנו נקרא לזה רגשות. בסדר, רגשות זה בחלק המתעורר. אבל גם רגשות, זה נשען על גבי הכלים שאנחנו אמרנו לפניכן. הרבה מאלו המקרים הנפשיים וכלי אלו הכוחות, כל עברי הגוף, ככוח היד על התפיסה וכוח הרגל על ההליכה. נכון, אדם שרוצה משהו, אז מה הוא יעשה? הוא עכשיו ייקח את היד שלו וירצה את הדבר הזה. לאכול, אנחנו יודעים, הוא מכניס דרך הפה שלו את האוכל. כוח הרצון מוליד דברים מסוימים ופעולות שאדם יעשה.
זה לא השכל נכון, כי בן אדם שיש דברים במוח שם. נורמים בשפה של יום.
שאלה מעולה. השכל הוא לא זה שיוצר את חלק המדמה. השכל הוא זה שנותן את השדרים מה לעשות איתם. בסופו של דבר זה נכון. אדם שהוא בלי שכל, בעצם אין כל מה שאמרנו לפני כן זה כלום. אדם שמת מוות קליני, או שאדם מת בצורה, זאת אומרת, המוח שלו מפסיק לפעול, אז יש, אנחנו נראה שחלק הזן כן עובד בגוף שלו בלי שכל. זאת אומרת, גם אדם שהוא בלי מוח,
צמח.
כן. אז עדיין הגוף שלו יכול לזרום. זאת אומרת, כלי אדם, הלב עדיין יכול לפעול, למרות שהצד השכלי שלו הוא פגוע. וחלילה. וכוח העין על הראייה, זה נכון. בסופו של דבר, גם העין היא לא רואה. העין היא לא מסוגלת לראות. השכל, היא מעבירה שדרים לשכל, והשכל עכשיו מפתח את זה בתור תמונה. וצריך פה משהו יותר פילוסופי. אנחנו מבטאים את זה בצורה כזאת. העיניים רואות, האוזן שומע, וכוח הלב על האוזו הפחד, וכן שאר האיברים, הנסתרים והנראים, אמנם הם וכוחותים כלים לזה הכוח המתעורר. אז ראינו חלק הזן, חלק המרגיש, חלק המדמה וחלק המתעורר, ועכשיו החלק שלשם אנחנו רוצים
להגיע. אז עוד פעם, מה זה מתעורר? כאילו מצב נפשי לדבר הזה, אם אתה רוצה אומר...
מתעורר, אנחנו נקרא לזה רגשו. בסדר? זאת אומרת, אחרי שהוא היה לו מתוק בפה, היה לו מתוק, אז עכשיו מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה עם המתיקות הזאת? אז מילא, עכשיו הוא רוצה את הדבר המתוק. זה כבר מוליד את הרצון, ובעצם זה, אנחנו קוראים זה בחלק המתעורר. החלק השכלי זה בעצם החלק החשוב, שלשם אנחנו רוצים להגיע, שכל עבודת המידות שלנו, כל עבודות שאנחנו עושים, צריך לעבור דרך כוח השכלי. כוח השכלי הוא משהו שקיים מאז ומעולם. אבל במשך ההיסטוריה היו תקופות ש... הצד השכלי של האדם היו יותר מפותחות או פחות מפותחות. תמיד אצל היהודים זה תמיד היה ברמה, מדרגה יותר גבוהה מאשר כל העולם כולו, בגלל שחלק גדול אנחנו למדנו תורה, ותמיד הפיתוח השכלי היה הרבה יותר גבוה. כשכל העולם, כשהרבה מהעולם היו אנלפביטים, זאת אומרת הם לא ידעו קרוא וכתוב, אצל עם ישראל, תמיד היו אחוזים יותר, אבל למרות זאת, גם אצל עם ישראל היו הרבה מאוד אנשים שלא ידעו קרוא וכתוב, היו תקופות גדולות מאוד, שלא ידעו כל שכן בגלויות, שאיבדנו את לשון העברית ואת לשון הקודש ואת ההבנה, וחוץ פארץ עד היום, אתם יודעים את זה שיש אנשים שמתפעלים, אבל אין להם מושג מה הם אומרים. יש אנשים שלומדים תורה ואין להם מושג מה, מה קורה ואיך עושים את זה, אז נכון, היום זה מתורגם להרבה מאוד דברים. אבל אנחנו מדברים על רמה נוספת, אנחנו מדברים על זה שאדם, כל היכולת של אדם לנתח דברים, זאת אומרת, היכולת של אדם לראות דברים, ועל ידי השכל שלו להבין רק רגע, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם הנתונים האלה? קראתי בשולחן ערוך, מותר או אסור. עכשיו אני צריך לדעת, אז זה בשכל שלי נתן לי עוד נתון, אבל זה עדיין לא הופך להיות חלק מהאישיות שלי. ואנחנו צריכים לקחת את זה עוד רמה. אחרי שלקחנו את כל החלקים האחרים, את החלק הזן והמרגיש והמתעורר והמדמה, כוח השכלי, אמור להפוך את זה לחלק מהותי מהחיים שלנו. ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. ואלו הפעולות, חלק מהן מעשי, וחלק עיוני. מה זה אומר? הצד השכלי, אנחנו לא מדברים פה על פעולות מעשיות, או רק על, על פעולות מעשיות, אנחנו מדברים על היכולת של אדם לדעת מה נכון ומה לא נכון. מה טוב ומה לא טוב. מה האמת, מה שקר, זה דברים שכוח השכל עובד עליהם, והמעשי, אבל גם המעשי. ממנו מלאכתי, מה זה מלאכתי? המלאכה, אומנות. אדם עושה, אדם פועל באומנות, באומנות, הוא משתמש בשכל שלו כדי לדעת גם בצדי המעשי. זה לא רק חלק עיוני, וממנו מחשבתי. זאת אומרת, יש חלק מעשי וחלק עיוני. המעשי יוצר גם מלאכתי וגם מחשבתי. זאת אומרת, כדי לבנות בית, למשל, כדי לבנות בניין, אתה גם צריך את האדריכל שיחשוב על איך הבית נראה, אתה גם צריך את האדם שמבצע את זה, אז השכל הוא גם כן, יש, לו, יש בו חלק מעשי, יש בו גם כן חלק מחשבתי, חלק ש...
עיוני.
חלק עיוני. והעיוני הוא אשר בו ידע האדם הנמצאות שלנו משתנות כפי משנה, ואלו הן אשר יקראו חוכמות סתם. יש מדעי, אדם לומד מתמטיקה, הוא משתמש בכוח השכל שלו. אבל יש גם במתמטיקה, יש צדדים יותר עיוניים, יותר תיאורטיים, ויש צדדים יותר מעשיים. זה חשוב מאוד, כי הספר הוא עובד בשני מישורים. הוא עובד גם במישור המעשי, וגם במישור המחשבתי. ולכן, כיוון שהספר הזה יש לו מקום, יש לו גישה לכל דבר ודבר, איתו עיקר עבודת השם שלנו תהיה דרך הכוח השכלי. אדם יושב ולומד בעבודתה, לומד תורה, מעמיק, מאיים, מלא עכשיו הוא מפתח את אותו כוח שנותן לו את ההבחנה הקדושה בין, בין תור ובין רע. אם בחוקותיי תלכו, זה צד שאדם לומד תורה, עכשיו הוא אוסף נתונים וידיעות של מה הוא אמור לעשות ומה הוא לא אמור לעשות. זה בצד השכלי. וכשהוא מפתח את זה רק רגע גם בכל הכלים של העולם, מלא ההבנה שלו וכל הידיעות שלו בעולם משכללות את הכוח השכלי שלו, ועכשיו הוא יכול להבחין בין דברים פורמציות. השאלה מה הוא יעשה עם זה, זו השאלה. והמלאכתי, אומר הרמב״ם, הוא הכוח אשר בו נלמד המלאכות, כמו הנגרות, עבודת האדמה, והרפואה והספנות. זה, הצד, זה אמרנו, זה הצד של המלאכה, והמחשבתי הוא אשר בו יתבונן בדבר שירצה לעשותו, בעת אשר ירצה לעשותו. האם אפשר לעשותו, אם לא, ואם אפשר, איך צריך שיעשה. בעצם, מסיעת ישרים כותב שכאשר אדם רוצה להגיע בעבודה שלו, לעבודת הנבואה, לעבודה שלמה, לעבודה לדרגות הכי עליונות, אז יש, הייתי מסתכם את מסיעת ישרים במילה אחת, וזה ההתבוננות. היכולת של אדם להתבונן, זה היכולת של אדם לקחת בעצמו, לקחת הרבה מאוד כלים והרבה מאוד כוחות והרבה מאוד נתונים, לדעת איך לנתח אותם כדי, כדי להגיע למוצר מוגמר, להבין מה אני אמור לעשות עם כל מה שאני רואה. זה שיעור מה שרואי שיזכר מניין הנפש שלנו. טוב,
אז עוד עכשיו, פעם, אז מה זה הכוח השכלי?
הכוח השכלי, זה בעצם היכולת של האדם לנתח את המציאות. חילקנו את זה לשלושה דברים בעצם. חילקנו, צד אחד, זה הפן המחשבתי, שגם הפן המחשבתי הוא מתחלק לשני דברים. יש פן מחשבתי שהוא מושכלות, עיוני, תיאורטי, ויש צד מחשבתי שהוא כדי להגיע לאותו צד של המלאכה, ויש צד בשכל שהוא גם המלאכתי, שהוא המעשי, שהוא נותן את היכולת לאדם לפעול פה במציאות. זה בעצם הכוח השכלי. זו, זה דיברנו על כוח, חלק הזן, חלק המרגיש, חלק המדמה, המתעורר, והשכלי. זה בעצם כוחות האדם. ועד כאן, הלאה, דבר. והרמב״ם, אחרי שלמדנו שיש את כל החמשת החלקים האלו, ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפוקו, פותח חלקיה, יקח חומר, והשכל הצורה, זאת אומרת, יושב המנוע שזה השכל שלנו, והוא נותן שדרים לכל הגוף, לכל המערכת חיים שאנחנו נמצאים בה, מה לעשות? ממילא אם אדם רוצה עכשיו להגיע למידות יותר מתוקנות, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לשכלל אותו כמנות. אם אדם בטוח, אני יודע מה כתוב, התורה אומרת שאסור לי לאכול חזיר. אני צריך בכוח השכל שלי לעבוד על זה שהגוף שלי לא ירצה את החזיר. שירצה את החזיר, אבל אני מסוגל לשלוט עליו, כפי שאנחנו נראה בפרקים הבאים. מה עדיף? האם אדם עדיף שבכלל לא יהיה לו את החלק הזה? או שכן עדיף שהוא כן יהיה לו את הנפילות האלו, אבל הוא יודע איך להתגבר עליהן? בכל אופן, השכל הוא זה שמפעיל את כל המערכת החיים הזאת שנפל. אם לא תיכנה לעצורה, זאת אומרת, אם השכל לא יבנה, לא יפעל כדי להשיג את אותה צורה, כי אם מציאות ההכנה שבאה לקיבול הצורה היא לבטלה, או כאילו היא מציאות עבר. הקדוש ברוך הוא יצא מערכת חיים, אבל אם אדם לא יודע מה לעשות עם מערכת חיים הזאת, זה חבל. זה להבד. הקדוש ברוך הוא יצא אותנו כדי שאנחנו נפעל פה בעולם, במציאות, בכל דבר ודבר. זה קשור מאוד לכל מה שאנחנו נראה בהמשך. והוא אומר, גם בלא דעת, נפש לא טוב, רצונו לומר, שמציאות נפש שלא תיכנה לצורה. אדם שהוא אמר, אדם שהוא נפוך, כתוב שמי שאין בו דעת, אחת מה המסתת במוחות אומרת, שמי שאין לו דעת, אסור לרחם עליו. למה אסור לרחם עליו? כי אדם קיבל שכל, כדי לדעת מה לעשות בעולם, במציאות. ואם הוא לא לוקח את הצד השכלי שבו, ויודע לאן הוא צריך לשאוף, מה הוא צריך לעשות, ולא ברור לו כל הדברים, אז הוא אסור. כל התורה כולה נשענת על הדבר הזה, וכל המציאות חיים שלנו הכל. אדם צריך כל הזמן להמשיך להתבונן ולהתבונן. מה ריבונו של עולם רוצה ממני בכל מיני נתון? אדם לומד עוד הלכה, עוד פסקה, הוא רואה עוד משהו בעולם, הוא מחבר את הכל כדי לדעת מה, איך להפעיל את מערכת הכוחות, את מערכת החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אלא תהיה בנפש ולא דעת, לא טוב. אמנם הדיבור על הצורה והחומר והשכלים, כמה הם ואיך יושגו, אין זה מקומו. גם על זה הרמב״ם לא מדבר. זאת אומרת שהרמב״ם לא מדבר לא על חלק הזה. ואם לא על חלק המרגיש. אז מה הוא כן מדבר? גם על צד השכלי הוא לא רוצה לדבר איתנו. מה הוא רוצה לדבר? ולא נצטרף לו מה שאני רוצה לדבר על המידות. והוא יותר נאות לספר הנבואה שזכרנו. הרמב״ם כנראה רצה לחבר ספר שהוא קרא לזה. הוא רצה לחבר ספר. אין לנו את זה. קוראים לזה ספר הנבואה. וכאן נפסיק זה הפרק והתחיל באחר. בעצם שמונה פרקים לא עוסק. לא בתיאור גופני, זה הרמב״ם עוסק במקומות אחרים, הרפואה וטבע. הרמב״ם לא מדבר גם על החושים, חמשת החושים, או הצד הגופני של האדם. הרמב״ם מדבר דבר אחד. הרמב״ם רוצה בשמונה פרקים ללמד אותנו איך אנחנו מתקנים את אותם מידות. איך, יש לנו, אנחנו צריכים להסביר מה זה מידות, אבל איך האדם לוקח את מציאות החיים שלו, והוא יודע עכשיו לשכלל את זה. הוא יודע לחיות חיים שלמים. מה זה חיים שלמים? ויצרן, ריבונו של עולם, בורא העולם, נתן לנו חיים, וגם לימד אותנו איך לחיות, ולימד אותנו מה לעשות עם החיים האלה. זה גם קשור לחלק הזן, אבל חלק הזן אומר הרמב״ם, ואני כרגע לא עושה את זה. אני עוסק אחרי הכל, אחרי שכבר חלק הזן, עברנו את חלק המרגיש, חלק המדמה, אנחנו יודעים את כל הכוחות האלו כולם. עכשיו, בעזרת השכל, אנחנו נרצה לעבוד את עבודה המדויקת, הממש מדויקת, לדעת איך להביא את החיים שלנו, במקום יותר שלם.
זה בעצם השכל הוא המצפן לכל שאר הכוחות?
נכון. זה המנוע. זה בעצם המנוע. זה אותו דבר שמפעיל אותנו. ככל שהשכל שלנו יהיה יותר בריא, יותר טהור, יותר מזוכח, יותר נקי, אז אני יודע שגם כל המערכת הזאת כולה תוכל לפעול. אבל הרבה פעמים אנחנו קצת נמצאים באיזה קושי מסוים. הרבה פעמים השכל שלנו אומר לנו משהו אחד. אבל פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עושים דברים אחרים. יש לנו תאוות. יש לנו צרכים, יש לנו רצונות. אולי השאיפות שלנו הן לא בדיוק. אומר הרמב״ם, בואו, אנחנו ניקח את הספר, והספר שלנו יפיל. ומיד האדם יושב עם עצמו ושואל את עצמו, מה התכלית שלי בעולם? איך הוא ידע מה התכלית שלו בעולם? זה הספר. הספר הוא זה שמכוון את האדם לכל המקומות כולם שלשם הוא צריך להגיע. פרק שני, הפרק הבא, עוסק בבחירה החופשית. יש לנו מצוות, יש לנו עבירות, הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו ככה, אל תעשו ככה. והרמב״ם, הפרק השני במריאי כוחות הנפש, מה זה מריאי כוחות הנפש? זה מה שאמרנו עכשיו.
למרוד.
מה זה?
מריאי זה לא למרוד.
למרוד, זה הנפילות שיש באדם, שיש לאדם. מה זה?
לשמר.
לשמר אולי. בעצם זה הריבוי, זה לשון רבים של מרידות. של מרידות, כאשר אדם הוא לא פועל. בצורה שהוא אמור לפעול. זה במילי כוחות הנפש, בידיעת החלק אשר בו או לא, ימצאו המעלות והפחיתות. מה זה אומר? אנחנו ממש תכף ניגע. אם נזכור את חמשת הכוחות, אמרנו כבר בזן, אין בזן יכולת בחירה לתת הזן. אדם לא בוחר האם הגוף שלו יפעל או לא. מישהו יודע כמה פעמים הלב פועם? החיים של האדם. 4 מיליארד פעימות, ואפילו פעם אחת, האדם לא מחליט האם זה יפעל או לא. זה נתון. על כוכך אתה חי, נוצרנו לעולם, נולדנו פה בעולם, ואלא אם כן האדם הוא חולה, חולה נפש, בצורה קיצונית, הוא רוצה לחיות. זה הדבר הכי בסיסי שיש לאדם, הרצון לחיות, הרצון אפילו להביא חיים אולי, זה אולי הסיבה המרכזית שאחרי זה אדם רוצה גם להתחתן, כי הוא רוצה להביא חיים לעולם. הקדוש ברוך הוא הביא לי חיים, אנחנו רוצים להביא חיים לעולם, אבל זה משהו אינסטינקטיבי, זה משהו פנימי מאוד, זה משהו מולד באדם שהוא רוצה לחיות. מה הוא יעשה עם החיים? זו השאלה המרכזית, אבל בכוח הזן אין לנו שום יכולת נגיעה. גם כשאנחנו הולכים לישון, אדם לא עושה כלום, והמערכת הגוף שלו עדיין ממשיכה לפעול. דע, כי המרי, זה העבירות, זה המשמעת התורים, זאת אומרת העבירות והמצוות, אמנם ימצאו לשני חלקים לחלקי הנפש. אומר הרמב״ם, סך הכל, כשאנחנו ניגשים, אנחנו שואלים את עצמנו, על איזה כוחות באדם פועלים המצוות והעבירות, אז נגיד, זה רק בשתי כוחות מתוך 5 הכוחות האלה. מה זה אותם כוחות? זה החלק המרגיש. מה זה החלק המרגיש? זה. מה זה החלק? זה החושים. נכון? מה זה החלק המרגיש? זה הנגיעה. אדם נוגע בדברים, מרגיש דברים. והחלק המתעורר לבדה, מה זה אומר? בשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. מה זאת אומרת?
לא שכלי?
שאלה טובה מאוד. מה עם השכלי? אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, החלק השכלי, נכון? הרמב״ם תכף עם נזק, אבל באופן פשוט, החלק המתעורר והמרגיש. זה הדברים שבעזרת השכל, הוא יכול לכוון את אותם כוחות. אבל בזן ובמדמה, אז לא שייכים שם המצוות והעבירות. ושני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אבל החלק הזן והחלק המדמה, אין משמעת בהם ולא מרי. הועיל ואין לדעת ולבחירה בשני מעשי כלל. אדם הולך לישון והוא חולם חלומות. הוא לא שולט על החלומות. למרות שזה גם כן, אנחנו צריכים במאמר מוסדר לומר שאדם כן יכול לשלוט. הוא לא יכול לשלוט על החלומות. אבל הוא יכול לשלוט מה הוא יחלום. על מה הוא יחלום. הוא לא שולט על החלומות. החלומות זה משהו שהוא לא נתון לבחירה. אדם לא יכול להחליט רק על זה, אני לא חולה.
למרות שלכאורה יש מחשבות שהן אסורות אפילו.
נכון. אבל זה בכוח השכל. שאדם במשך היום, זה נכון. מה שהגמרא אומרת, שאל תראה אחריו ביום ותבוא לידי קרי בלילה. יש מציאות כזאת שאדם מכניס לתוכה הרבה מאוד קדושה וטהרה ויראת שמיים, והוא נמנע ממאורות אסורים, והוא נמנע מדברים אסורים. ואז בסופו של דבר גם החלומות הם יפעלו בכיוון הזה. אבל עצם זה, עצם המציאות הזאת של חלומות כן או לא, זה לא נתון בשליטתו של האדם. אולי זה מה שהסברנו על הכוזרי, שזה אולי מעצים את ההבנה. למה הכוזרי לא הסכים לקבל את הפילוסוף? כי יש פה איזה כוח שהוא מאוד מאוד חזק באדם. חלומות, אין לנו חזק, זה אפילו 1:60 לנבואה. זה כוח מאוד מאוד חזק, שאדם לא יכול להתעלם ממנו. אדם גם לא יכול להחליט, לא, שהוא לא חולה.
הרב, אם אני זוכר נכון, הרב אמר שרב איזשהו, שמעתי את זה, שיש שלושה סוגים של חלומות. רק חלום בדרגה כבר ביותר, היא 50 ברווחה. אז כאילו, אדם גם מטבעו חייב להתעלם מהחלום, כי אם יש גורד משהו בחלם. הוא לא יבדיל בין הכוח המדמה למציאות, אז איפה פה ההפרדה, אם אני צריך לתת לזה כל כך הרבה משמעות.
שאלה מעולה, אבל האמת היא שהשאלה שלך היא לא רק לעניין חלומות, היא גם לעניין כל הדברים כולם. כאשר יש לי כוח השכל ואני עובד ואני מכוון את כל כוחות החיים שלי, אז מדי גם החלומות שלי, פעם קודמת באמת הזכרנו שיש 3 סוגים של חלומות, ורק חלקיק מאוד קטן של חלומות, אולי הוא קשור בכלל לנבואה, ועד שאדם מגיע למדרגה כזאת, אבל חלק המדמה, הרמב״ם לא רוצה לומר לנו שחלק המדמה אין לו שום מקום. יש לו מקום, אם אדם קיבל את המקום הזה, יש לו מקום, אבל הוא צריך לכוון אותם, ואנחנו נראה את זה בהמשך פרק רביעי. ביהדות אין דבר כזה שאדם מתעלם מהמציאות, אין דבר כזה, יש מציאות ואתה צריך לתת לזה מענה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא שכן בכל העולם, הוא מחדש בתורה בכל יום תמיד, אז מילא הקדוש ברוך הוא קרא, אנחנו צריכים לתת מענה לכל. כל השאלות האלו, גם על טכנולוגיה, כן או לא. אדם לעצמו יכול לבחור, אני לא מכניס את זה לתוך הבית שלי. מצוין. אבל הוא צריך לדעת שהוא מתעלם מחלקים של המציאות. אדם יכול לומר, אני לא רוצה לישון כי חשוב בי התורה. מעולה. אבל הוא צריך לדעת שברמה היותר גבוהה, יגיד הרמב"ם, זה מחלה נפשית. זה חולי נפשי, אדם שלא אוכל ולא ישן. נמצא במציאות, אתה יכול לעשות איתו דברים טובים, דברים שיקרבו אותך לריבונו של עולם. אני לא יודע, איך אתה יודע שזה יותר? זאת אומרת, כי זה המציאות כרגע.
אפשר להשתמש בזה גם לטוב.
זה? אוטו.
צריך לשים סימן.
אוטו זה טוב או לא טוב? אז זה לא טוב, אתה יודע כמה תאונות יש, אתה יודע כמה אנשים נהרגים?
יש יותר אנשים
שרגים לצאת בלי תאונה. לא כל כך בטוח. מה זה בן אדם אחד שמת? מה זה בן אדם אחד שמת? לעומת כל הפעמים שאתה עכשיו נוהג ברכב. ברור שרוב הנסיעות שלך הן בסדר. אבל אני חושב שרוב הנסיעות של בן אדם לא עוזרות הסטטיסטיקות שהוא שמת בסופו של דבר, לא? מה נגיד? אז נגיד שמה משתמש ברכב? או שעדיף לי לומר, בוא נחנך את הבן אדם, איך לנהוג? זה שתי אפשרויות. אתה צודק שגם התורה אומרת. למה?
זה לא אותו דבר. טכנולוגיה אתה יכול הרבה יותר, כאילו,
אז זה כמותי. אבל בוא נשאל אותך שאלה. נניח שיש לך אינטרנט ואתה יודע עכשיו לרסם את השפה לצורה מדויקת. אז מה עדיף? שלא תשתמש בכל שכן תשתמש בכל.
אני יודע שבדעות אתה יכול לעשות משהו.
זה עובד, זה מה שאמרנו. אמרנו, באמת, אדם מחליט לעצמו. האם הוא רוצה את זה או לא רוצה. בואו, נכון, הדרכה גם פה בישיבה, זה ודאי סינון, זה אין שאלה בכלל. וגם מי שלא צריך את זה, אז הוא לא צריך להזיז את הסמארטפון. אבל, לומר שזה דבר פסול, רק רגע, אבל אדם אומר, אז סך הכל אני מתקשר, ואני משתמש בווייב, ואני יש לי עוד כמה אפליקציות שזה הדבר הכי טוב, ויש לי סינון מדויק. אז למה לא להשתמש? למה לא נהנות מאותו מקום שריבונו של עולם נותן לך כדי להתקדם יותר? אני לא יודע להסביר אחרים. אני יכול להבין את זה, כי אני יכול להבין את זה. דיברתי עם אח שלי ביום שישי, והוא רם בכיתה ט'. עכשיו, כשהוא עומד מול תלמידים שלו, אז הוא יודע על כל הנזקים שזה עושה. אז הוא מעדיף לומר, אין לזה שום מקום. זה בסדר גמור. אבל אדם צריך לדעת שהוא מתעלם מכוחות חיים. זה לא מעכשיו להשתמש בזה. אנחנו, כשאנחנו נרצה להגיע לפרק רביעי, אנחנו נרצה לדעת איך להשתמש בכל הדברים האלה בצורה נכונה. זה ודאי, כל דבר מנציף את הדבר להשתמש בזה בכל הדבר. והבחירה שלנו היא לקחת את זה ולהשתמש בזה. גם אני אינטרנט, ואני אפילו לשמח כמו הכל. אבל ברור לי שכי אני נסעתי לדם על אירוסים בפתח תקווה, ובמקום שעה וחצי לקחת לנו 3 שעות, אז חבר, אני חיפשתי שעה וחצי, חושבים להעלי הוא, הייתי ישר מגיע לשם. סתם דוגמה, כדימה, זה שתופס את כל החיים שלנו. אדם הולך בו, אין סוף תורה. בוא נשאל את עצמנו, הדיון הזה שאנחנו דנים פה עכשיו, לפני 200 שנה כשהם התחילו לפתח את הדיון. זה לא היה. זה היה סוף דיון. בטח היו אנשים שכעסו על בתי הדפוס, ודבר זה, וכאילו פתאום עכשיו, סתם, אני יכול להביך אפילו לשכנע אותך אפילו בדבר הזה. אתה יודע מה זה היה? שהיה שס אחד, בכל הכפר, באמת, כולם רצו את זה. פתאום עכשיו כל אחד יש לו בבית 3 שעות, ובזמינה מזמזל וכוי. אז מה הטענה? מה חבל? עכשיו כל בן אדם יכול להשתמש בזה, ווואו, זה עולה.
אבל, איך לומר את זה? הרבה פעמים כל ההפתעה וזה, לא רק שזה יוצר דיבות, אלא, מי שירצה זה באמת, זה לא משנה שיש לו שיש בבית. או לדוגמה, למשל שם, באר מים חיים שם, שנו, שהבאר מים חיים יוצא לרמה. איך אתה, איך אתה בעצם מפרסם, כאילו, את המפה, כי אתה בעצם גורם ל... הפסקת השרשרת והכביכול היציאה הייתי הקיצות הפרקטית של כל בן אדם עם רבו שלו. איך אפשר לשים בכלל ספר הלכה בבית? שאני יודע שזה יותר הרבה, שזה מפחיד בצורה קיצונית את התלותות בתלמידי חכמים.
זה לא מפחיד, זה יכול להפחיד. דבר ראשון. דבר שני, מי אמר שהתלותיות הזו לתלמידי חכמים זה צריך להיות בצורה, אולי זה מאזנת. מה הפכנו להיות? הפכנו להיות אולי בני אדם שהתלותיות היא כל כך גדולה ברב, שאני עצמי לא יודע הלכה, ואני תמיד צריך לבוא לרב, רק רגע, מה, לא עדיף שהבית שלי יתנהל לפי ההלכה? שאני ידע הלכה. זה הרבה יותר טוב, אז מלא יש הרבה מאוד עכשיו מספרים, ויש אפשרות להגיע לזה. אני לא אומר, אנחנו צריכים, כדי להגיע לאיזון, זה לא רק להתעלם, חס וחלילה, להתעלם מהצדדים השליליים. ודאי שאני מסכים, יש פה הרבה מאוד צדדים שליליים, וצריך לתת את זה את הדעת. ויכול להיות שבאמת בשלבים הראשונים, ודאי בשיעור א', ב', ג', אדם שלא מגיע לאיזון, אז הוא צריך באמת לחנוק כוחות חיים. נכון? אבל מה לעשות, אם אדם לא שומר על עצמו, והוא לא הולך לישון בזמן, והוא לא ישן כמו שצריך, האם למחרת בבוקר יש למישהו ספק האם הלימוד שלו יפגע או לא? מה, מישהו יכול לתאר לעצמו לאכול, סליחה, ללמוד תורה עם כאב ראש? אני לא מדבר על חזוני, או אנשים שבאמת מחקו כוחות חיים, ועל ידי זה הגיעו למדרגות מאוד מאוד עליונות. אבל יכול להיות שהיה מקומות מסוימים, ויש אנשים מסוימים שנכון, הם צריכים ללכת לקיצוניות הזאת. גם הפוך כותב בורות החודש, מידת הפרישות, שיש מימד כזה, שיש נשמות גבוהות שהם צריכים לחיות בפרישות, מי לנו כמשה רבנו, שהוא פרש משתו. אבל יכול להיות, שאלתי רב, והרב הזה אמר לי שיש מקום שכתוב, שגם אצל משה רבנו הוא עתיד לבוא לתקן את זה יחד עם משתו. זאת אומרת שגם משה רבנו, כשהוא פרש משתו, היה עוד מדרגה עוד יותר עליונה מזה. אבל אנחנו מדברים על איזון כוחות חיים שיש לנו, ואני צריך לדעת שכל הגישה צריכה להיות, אני לא יכול לחנות כוחות חיים. אם יש לי רצונות, אז תדע איך להשתמש בהם בצורה נכונה. יש מעטים הדברים שהתורה אומרת לנו שזה אסור גם בענה, אבל יותר מזה, גם מה שאסור לי בענה ואני שורף את זה או קובר את זה, אני בעצם קיים מצווה. אז גם בזה כביכול אני תרוממתי על ידי השימוש נכון או אי שימוש במשהו מסוים. זה חלק מהמציאות שלי, אני לא יכול לעצום את העיניים שלי ולא להתעלם מהמציאות הזאת. אני לא אומר שאנשים, אני יודע מה, אפילו בעניין של צניות. ברור, אנחנו צריכים לשמור על העיניים שלנו, וחס וחלילה לא ליפול בדבר. ונכון, היום אני חושב שזה רע מאוד, כשבאנם אפילו הולך מחוץ לכותלי הישיבה, ודאי במצא סדרים ובזמנים שהוא לא צריך לנסוע הביתה. ובבת אחת, אדם, במיוחד מה שקורה פה מסביב לישיבה, זה בפרט בקיץ וכו', זה דבר מזדעזע ביותר. מי שלא מזדעזע, אז כנראה שהחושים שלו עדיין לא נהיו דקים. כל אדם שיש לו חושים רוחניים קצת, הוא קצת יתעלם על עצמו, הוא יודע, זה פוגם. זה פוגם בלימוד התורה, זה ברור.
מה אפשר לעשות אם אתה יוצא הביתה?
אתה צודק. וזה מה שהגמרא מסכת סוטה אומרת. יש דרכה אחרינה, אין דרכה אחרינה. אם אדם אומר, האיזון שלי כרגע זה ללכת פעם שתיים, בסדר גמור, פעם בשבועיים אדם הולך הביתה, מצוין, זה מה שהוא צריך לעשות, נכון? זה מה שריבונו של עולם רוצה שנעשה. אבל אדם גם צריך לדעת, רק רגע, איך אני עושה את זה, ואיך אני יוצא, ואיך אני הולך? אבל רק רגע, האם אני באמת צריך לקפוץ לקופיקס כדי לקנות משהו או לא? זה אדם צריך לחשוב פעמיים. אם כן, מעולה, אז שיעשה. אם הוא מגיע למסקנה שזה האיזון המדויק שהוא צריך, כי הוא צריך לנוע וכו' וכו'. ברגע שאדם יודע לפרוס את הדברים, לדעת את הכוחות, לדעת איך יתרונות, ולדעת איך להשתמש בהם, אז בוודאי שהוא צריך לדעת איך, מה לעשות עם
זה. אבל בכל זאת, גם עם ההליכה הביתה, אדם לא צריך כמה שיותר למעט. אני לא אגיד עכשיו שאנחנו נהיה כמו רב יוסף ורבה, שפעם בשלוש שנים בערב יום הכיפורים, האבא מתחיל לבכות על זה ש... שהבן חוזר, כן? אבל לא צריך להעמיד כמה שיותר בהליכה הביתה, אפילו לפעמים, מעבר לשבועיים, מעבר לשלושה שבועות.
תרגו בן אדם.
אז קודם כל, זו תשובה אחת, תלוי לי בן אדם. אני אלי, יש תשובה אולי יותר פשוטה, שאנחנו לא ממציאים את הגלגל. מה זאת אומרת, לא ממציאים את הגלגל? אין להם את האפשרות, אז אין להם את האפשרות. אם יש לנו את האפשרות, אתה יודע, אנחנו מדברים על מה שכן ניתן. לא על הדברים שמעט. קודם כל, שאדם ידע בזה שהוא, יודע מה, במקום לישון 10 שעות, הוא ישן רק 8 שעות, ואחרי זה נדבר על זה אם גם 6 שעות. אנחנו סומד, כדי להגיע לאיזון המדויק של האדם, אז אדם לאט לאט הולך ומתפתח. איך הוא מתפתח? ככל שהאידיעות שלו יהיו יותר גבוהות, ככל שהערך של התורה יהיה יותר גבוה, אז מילא פתאום הדברים הולכים ומשתכננים. אבל לפי הרמב״ם, בוודאי שאדם לוקח את השכל והוא מנתב את כל כוחות חיים שלו ונותן בדיוק את הכוח, זה הכוזרי שהזכרנו. זה פרק שלישי שעובד האלוה, הוא לא מועס בחיים. הוא לא מועס בחיים, הוא אוהב את החיים. למה הוא אוהב את החיים? כי איך אדם יכול לומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אם הוא לא אוהב את התפוח? הוא אוהב את התפוח. אז הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא אוהב פה העולם. אז אדם שלא נהנה מזה, אז מילא השבח שלו לריבונו של עולם יהיה פחות. זה חלק מהחיים שלו. וכל המציאות החיים, הקדוש ברוך הוא, התורה, ההלכה, ודאי שברכות הנהנים, הם נתנו לנו את האפשרות, כמו שכותב שם הקופרי מאמר שלישי, שהוא נותן לנו את האפשרות ליהנות, לשמוע, אבל הכל באיזון מדויק, כל דבר באיזון מדויק. למה מעלו? סליחה, הולך לו אחורה. אז דיברנו שהחלק הזן והמדמה אין בהם בחירה חופשית, זה דברים שמוחלטים אצל האדם. הואיל ואין לדעת ולבחירה בשני מעשי כלל, ולא יוכל אדם לבטל פעולתם להגבירה מכל מה. לא תראה, כי שני אלו החלקים, רציני לומר, הזן והמדמה, יפעלו בעת השינה. מה שאין כן, בשאר כוחות הנפש. אז אדם שישן הוא לא כואב. אדם שישן הוא לא כואב, אבל הוא חולם, ומערכת העיכול שלו עובדת, והדם שלו גם כן זורם בעורקים. אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה, וזה מה שאתה נשאל, מה קורה לגבי השכל? כל אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים שכל המערכת של תורה והמצוות, זה הכל בשכל. אז למה בכל זאת הרמב״ם לא כתב את זה? הוא כתב את זה בהמשך, שהסיבה יש בו מבוכה. למה יש בו מבוכה? כי לכאורה, כשאנחנו מדברים מצוות, אז אנחנו מצוות עשה, ומצוות לא תעשה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על העשייה של הדברים. זה יכול להיות שזה קשור לשכל. עכשיו, ולכן הרמב״ם אומר, יש בו מבוכה, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כן משמע. אומר לי, למה? לפי אמונת דעת בתהילה או אמונת דעה אמיתית. אדם שלומד אמונה, לימודי אמונה, אז הוא הולך ומברר לעצמו מהם אותם דעות שאנחנו רוצים לחשוב עליהם, ומה מהדעות שאסור לנו, מה הם תפירה בתורה ומה לא. ולא תתור אחר גמחה, אחר נחה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, גם מינות, זה דבר שבכוח המחשבה, אדם אסור לו לחשוב על דברים של תפירה. אדם צריך לשכלל את עצמו כל הזמן, לחשוב מחשבות של אמונה, להכיר בזה שריבונו של עולם הוא זה שפועל בעולם, ולהגיע לידיעת השם. יש שם ציווי, משה רבנו אומר לנו, ציווי בתורה, וידעת היום שמותה לבך, אבנים זה שלוש פעמים ביום, ועלינו משבח, זה הכוונה. אדם כל הזמן צריך להשתכלל בדבר הזה. מה זה ידיעת השם? ידיעת השם זה קודם כל בראש ובראשונה לימודי אמונה. לימודי אמונה אבל, זה הכוח השכלי בידיעת האמונה, הוא זה שמכוון אותנו מה להאמין, מה לא להאמין, מה להבין, מה לא להבין.
אבל בחובת הנבואה, הוא כותב שיש מצוות שאתה כן יכול להוכל אותנו, ויש מצוות שאתה גם לא יכול להפוך אותנו, וגם אתה לא יכול להוכיח אותנו. אז איפה נכנס פה נכון? יש מצוות שלמות, בעיקר במצוות היותר, איך אני אגיד, מופשטות שהן לא בחובת האיברים, שאתה צריך לעשות אותם אפילו אם אין לך בכלל השגה בהן. אז איפה נכנס פה שכל?
שכל, קודם כל, אנחנו, קודם כל בצד הזה, זה לא ייכנס בשכל, זה נכון, זה ייכנס במה שאמר לפני כן, באיזה חלקים זה יהיה, זה יהיה בחלק המתעורר, אולי זה יהיה בחלק המתעורר. נכון, הרצונות של האדם, אדם יכוון את עצמו לרצות או לא לרצות את מה שהתורה אומרת לו. נכון מאוד? או בכוח השכל, אז אנחנו דיברנו קרובות על זרו, זה בעצם יהיה בכוח השכל. אבל אומר הרמב״ם, איפה אני מכניס את נטילת תלולה? מה זה קשור לסכל? זה לא קשור לסכל, זה קשור לזה שהידיים שלי פועלים את מה? אולי זה חלק המתעורר. אולי הרצון שלי לפעול בדבר הזה. איפה אני שם את זה בדיוק? אנחנו נראה בהמשך.
עוד שהשכל הוא דרך המתעורר או דרך המרגיש?
אני חושב שזה מה שאנחנו רוצים לומר, וזה מה שאמר לפני כן, שכל הכוחות כולם, המנוע, השכל הוא בעצם נותן לי את המענה, את האיזון המדויק, להשתמש בכל הכוחות. בעצם המערכת חיים הזאת, זה האיברים שלנו, זה הרצונות שלנו, זה היכולות שלנו, וכל הדברים האלו, בעצם כל המערכת החיים הזאת. זה מה שהרמב״ם אמר, יש לי חמש כוחות של מערכת החיים. אומר הרמב״ם, הכוח העליון זה הכוח השכל, שהוא בעצם מפעיל את כל ה, את כל ה, את כל הכוחות האלה כולם. אבל אין בו מעשה. שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה עבירה, וכך אמרתי למעלה, בשביל שני החלקים מהם ימצאו עבירות והמצוות. ולכן הרמב"ם אמר, יש בזה מבוכה. למה יש בזה מבוכה? כי אם ישאלו אותנו, אז מצד אחד, זה מחשבה. אז אם זה מחשבה, מה זה קשור למצוות? מצוות לכאורה זה מצוות מעשיות. אז נכון, שואל דניאל, לכאורה, יש גם חובות על גבות, אין לכן אמי, אז בסדר, זה מה שהם, זה התיאור. ולכן הרמב"ם אומר, גם בזה יש, יש, יש לאדם בחירה. יש לאדם בחירה, למה? כי הוא צריך לחשוב מה, מה כן להאמין, מה לא להאמין. מעולה. אמנם המעלון...
רגע, אז אני רוצה שני זה מחשבה. אז הצד השכלי, המבוכה בגלל שמצד אחד זה מחשבה בשכל.
מצד אחד אנחנו קוראים לזה שכלי. ואז מילה, ברגע שאתה אומר שזה שכלי, אתה אומר שזה לא קשור למצוות, כי המצוות זה המעשי. אבל הרמב"ם מכריע לצד הזה שאומר, לא, יש לי גם דברים מחשבתיים ומעשיים בתוך המצוות, זה תשובה של הרמב"ם. אני חושב, אולי אפשר להסביר משהו שיצא לנו, גם הדברים שאדם צריך לעשות, זה הכל בכוח השכל. הכוח השכלי הוא זה שמחליט בסופו של דבר, האם לקיים את המצוות או לא, כן. גם המצוות הם מתחילים מהכוח של השכל. טוב, עד כאן היום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.